ואנחנו בתוככי ההקדמה השנייה. ואנחנו בעמוד ט' במהדורה המצויה. ואנחנו עד עכשיו שמענו את הטענות, לא סליחה, בעמוד ז', סליחה, אני מצטער, בעמוד ז', ואנחנו אחרי הצגת טענותיו של אריסטו. לפי אריסטו, הנס הוא בלתי אפשרי, משום שהעולם מתחייב, הייתי רוצה להגיד, אבל הרעש שנעשה פה עם הכיסאות מעונע ממני להבהיר.
בגלל הכבוד
לכיתה ולשאול. בסדר, אני לא באתי בטענות לאף אחד, אני רק אמרתי מה מפריע לי, זה הכל. כן. אבל החזק הוא ברור. הטענה של אריסטו שהנס הוא בלתי אפשרי, מפני שהעולם מתחייב מהבורא. טוב. אם כן, הטבע, שהוא הסדר של העולם, הוא, הייתי אומר, התנהגות קבועה. מוחלטת אבסולוטית, כמו שהבורא הוא מוחלט ואבסולוטי. או נגיד את זה אחרת, האלוהים איננו בורא. כי בורא הכוונה שהוא שינה את רצונו, שבהתחלה לא רצה לברוא ואחר כך רצה לברוא. שהדבר הזה איננו עולה על הדעת כלל וכלל, לפי שיטתם, כי הרי האלוהים לא ישתנה. אז אם כך העולם קדמון, אם העולם קדמון, הטבע הוא האמת, הוא המוחלט, הוא המציאות. עד כאן מובן. לכן הנס הוא בלתי אפשר. זאת היא הטענה הבסיסית של אריסטו. מה? לפי אריסטו, העולם מתחייב באופן עצמותי מאלוהים. יש אלוהים, לכן יש עולם. לכן תמיד היה אלוהים, לכן תמיד היה עולם. ומאחר והאלוהים הוא המוחלט, אז גם העולם, דיינו תפקודו של העולם, שהוא הטבע, מוחלט. מובן? 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 תודה. בסדר. אוקיי. עכשיו, כי אתה שאלת את השאלה, אז רציתי לדעת אם אתה הבנת. בסדר. אוקיי. עכשיו אנחנו אם כן בשורה 5, בעמוד זין, בשורה 5. ועל עיקר דבריו אשר אמר כי העולם הוא על צד החיוב. המגנה שהעולם מחויב. ומפני שהוא על צד החיוב אין לו התחלה ולפיכך העולם קדמון, על דבר זה יש להשיבו במקומו. כלומר, אני לא אדון בכלל בשאלה הזאת כאן, אומר המהר"ל, אלא במקום אחר. אפשר שהוא דן בזה בספר דרך הגולה, כמו שאני זוכר. על כל פנים, מה שאומר כאן המהר"ל, הוא ש... עצם הטענה שהעולם קדמון איננה מקובלת על היהדות, הרי לפי היהדות העולם נברא. אבל, ועל זה אומר המהר"ל, לא על זה אני אדון עכשיו. מדוע? בגלל שהטענה שלו, שהנס הוא בלתי אפשרי, בגלל שהעולם קדמון, הטענה הזאת איננה נכונה לדעת המהר"ל. כלומר, גם אם נאמר שהעולם קדמון, יש היגיון בנס. אבל... ולכן אמרה לא רוצה כאן לעשות את הדיון על עולם קדמון או נברא. ועוד יעמיד דבריו. כך יתהווה דבר מכל דבר. כי לא יתהווה דבר מכל דבר, רק מדבר מיוחד. ואם כן, איך יבוא זה שיהיה מן מים דם? עד כאן הטענה השנייה. הרי דבר לא בא מכל דבר. למשל, ביצה באה מתרנגולת. תרנגולת באה מביצה. זה נכון. אבל מעולם לא מצאנו תרנגולת שתבוא מחיטה. נכון? אתה זורע חיטה, אתה מקבל שיבולת. אתה לא מקבל תרנגולת. אז אם כן, טוען אריסטו, אם כך, איך יבוא ממים דם? הרי המים אינם בנויים להפוך לדם. נכון? עד כאן הטענה השנייה. והנה, אומר על זה המהר"ל, מביא ראיה ממין על שאינו מינו, שפועל הטבעי פועל לפי טבעו, ומנהגו אשר בעולם הטבעי, ופועל הנבדל לפי עניינו. כלומר, יש חוקיות של הטבע, ויש חוקיות של הנבדל. החוקיות של הטבע זה דורש תנאים מסוימים, החוקיות של הנבדל זה דורש תנאים אחרים. כן. אריסטו איננו מאמין בעשר המכות. אריסטו אומר שלא יכול להיות שהמים הפכו לדם. זה לא יכול להיות. מה הסיבה שהוא חושב שלא יכול להיות שמים הפכו לדם? כי מים לא הופכים לדם.
והדם שותה?
לא, זה הטענה של אריסטו.
זה אריסטו?
זה אריסטו. ועל זה משיב המהר"ל. והדיבור המתחיל, והנה מביא. כאן ואילך, זה תשובת המהר"ל. והנה מביא ראיה, אריסטו, ממין על שאינו מינו. זה בכלל לא קשור. שהרי, פועל הטבעי פועל לפי טבעו ומנהגו אשר בעולם הטבעי, ופועל הנבדל לפי עניינו. כלומר, לנבדל יש חוקיות, יש התנהגות שונה. כן, מאשר הטבע. זאת אומרת, אם אתה תגיד שהמים הפכו באופן טבעי לדם, התשובה היא שזה לא יכול להיות. הרי מים לא הופכים באופן טבעי לדם, אבל באופן ניסי. למה שלא יהפכו לדם? זאת אומרת, הנס לא שייך לטבע. זה בעצם נקודה בסיסית שצריך פה להבין. הנס הוא במישור אחר. ולכן, זאת לא קושיה. זה מה שטוען המהר"ל. עד כאן ברור? כן.
בעצם, אריסטו חושב שהנבדל או שהנס הוא תקלה של הטבע?
זהו, לפי אריסטו, הנס, אם בכלל היה, זה תקלה של הטבע. ויש תקלות שהיא תיתכנה, ויש תקלות שלא תיתכנה. כלומר, ודאי שלפי אריסטו זה לא ייתכן תקלה מהסוג הזה שמים יהפכו לדם. מסקנה, זה לא היה. למה זה לא היה? כי זה לא יכול להיות. אם זה לא יכול להיות, סימן שזה לא היה. רק כאן ברור? כן.
אבל איך הוא יסביר אישה רואה דבר דמים,
ואומרת
לו, אתה רואה דם, אתה נהפך לחלב.
נו.
ואיך הוא יסביר את זה?
איך דם הופך לחלב? יש לזה תהליכים טבעיים.
לא, זה אנחנו יודעים. אבל איך הוא יסביר את זה?
אז הוא יסביר שיש תפקידים טבעיים, שמטבעו של הדם להפוך לחלב, אבל אין מטבעם של המים להפוך לדם. זה שני דברים שונים. הלאה. והבדל יש ביניהם, אומר המהר"ל, בין שני הפעלים. כי הטבע פועל, הנה, אחד ההבדלים המהותיים. הטבע פועל בזמן. ולפיכך צריך לכל פועל טבעי המשך זמן. כלומר, יש תהליך. אמרת תהליך, אמרת זמן. אבל פועל אשר אינו טבעי, אין צריך לפעולתו זמן. כי הטבעי כוח גשמי, וכל כוח גשמי פעולתו בזמן. אבל הדברים הנבדלים פעולתם בלי זמן, שאינם כוח בגשם, בחומר, ולפיכך פועלים בלא זמן. ולכך, ברגע אחד, יתהפכו המים לדם, שהוא פועל ברצונו בלבד, וברצונו נתהווה החומר והצורה, לפי רגע אחד. ואין זה פועל טבעי שהוא פועל בזמן, והוא צריך אל הכנת החומר. אבל, תודה רבה. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם, וזהו פועל הנבדל, שהוא פועל בלי הכנת חומר כלל. ולפיכך אל תשאל, כי לא כל חומר מוכן לקבלת הצורה וצריך הכנה, ואיך הם מוכנים המים לקבלת צורת דם? הנה, אין זה קושיה למבין, כי מה שצריך החומר, הכנה, עד שתקבל הצורה, הנה דבר זהו במנהג הטבעי. ומפני שהאיש המתפלסף הלך אחר הטבע להכחיש בשביל זה המופתים, ודבר זה אנו מודיעים, כי מצד הטבע הנפלאות אינם נמצאים. כלומר, זה נכון שבאופן טבעי אין שום הכנה במים להפוך לדם. כך שמי שיאמר שמים הפכו לדם באופן טבעי, אנחנו נגיד שהוא הוזה. אבל מצד פעולות הנבדל, כל הנפלאות, הם נמצאים, כלומר אפשריים. כי העולם התחתון, הוא עולם הטבע, יש לו התדבקות בעולם הנבדל, כמו השקה קוראים לזה. ומשם הניסים באים. שהניסים התחדשו במה שהעולם הזה, יש לו חיבור בנבדלים. מה? התדבקות הכוונה מגע. לא דבקות במובן הרוחני, כן? מגע. יש מגע בין העולמות. נכון, העולם הטבעי הוא יחידה בפני עצמה, העולם הנבדל יחידה בפני עצמה, ועם כל זה יש להם נקודת השקה. לא, נקודת השקה. ונקודת השקה הזאת היא נקודת המעבר שממנה הניסים באים. מובן? כן. הנבדלים, הכוונה? הדברים הנבדלים. זה הכוונה. יש הרבה דברים נבדלים. למשל, המלאכים. למשל, הספירות. למשל, הנשמות. כל מה שמעבר לעולם הטבעי, אנחנו קוראים לו נבדל. זה בדיוק הנקודה הזאת. כאן, יפה שאתה הבאת את זה. זה המהר"ל מסביר בספר דרך חיים. אבל כאן באמת המקום להסביר את זה. אני דיברתי, כבר דיברנו על המחלוקת בין הרציונליסטים לפרגמטיסטים. התחלנו את זה, אני חושב, אבל לא המשכנו בנקודה הזאת. אז כאן אני הייתי רוצה קצת להבהיר שוב. להסביר את זה או שזה, אתם כבר יודעים? מה? כן? כן. יש ביחס לטבע שתי שיטות עיקריות בפילוסופיה המערבית. האחת השיטה נקראת רציונליסטית, והשיטה נקראת פרגמטיסטית. השיטה הרציונליסטית, שהיא המצויה אצל הוגי הדעות הלטינים, היא שהטבע, לבריאות, שהטבע זה המציאות. שאלה אתה רוצה? הטבע זה המציאות. זה דומה למה שהבינו כאן בשם אריסטו, כן? שהעולם מתחייב מהבורא. אם הטבע זה המציאות, אין נס. כי היש... או יותר מהמציאות, היש עצמו זה הטבע. השיטה השנייה, בעצם לפי השיטה הזאת, להגיד שיש נס, זה ללכת נגד אלוהים, אפשר לומר. כן? אלוהים הוא הטבע, הוא נגיד הוא מקור הטבע. מה שאתה אומר שיש נס, אתה מחלה את מעשיו של הבורא, זה לא יכול להיות. השיטה השנייה הפרגמטיסטית אומרת שאין טבע בכלל, זו השיטה של וויליאם ג'יימס למשל, שאומרת, שזה שאתה רואה את השמש עולה במזרח, זה לא אומר שמחר היא תעלה במזרח. אולי מחר היא תעלה במערב, או לא תעלה בכלל, או תתחלק לשניים, או תצא מהכיס שלי.
אין חוקיות לטבע?
אין חוקיות. אין חוקיות של טבע בכלל. זה לא קיים. אלא מה זה שאתה רואה את הדברים, שאתה רואה את הרגיל ככה, אבל מאחר ואין שום הוכחה מוחלטת לסיבתיות, כפי שפסק דיוויד יום, אז ממילא אין סיבתיות. כן? לא רק שאין הוכחה לסיבתיות, באמת אין סיבתיות. מה? לא אמרתי את זה. סיבתיות הכוונה שדבר הוא סיבה לדבר. למשל, אתה שופך מים, אז זה רטוב. יכול להיות שאתה תשפוך מים וזה יהיה חם. ויבש. לא, אז הקדוש ברוך הוא לא נתפס בתור סיבת הסיבות, אלא בתור בעל הרצון. גם אפשר להגיד את זה. לא אמרנו שאין אלוהים או יש אלוהים, זה שאלה אחרת. כן? אבל לפי השיטה הזאת אין סיבתיות בעולם. אם אין סיבתיות הכל אפשרי, ממילא אין נס, כי הנס הוא שבירה של הטבע. לא, אין פעולה טבעית, אין דבר כזה. פעולה רגילה, כן, זה יכול להיות, אבל זה לא נס, כי הנס עניינו שהטבע נשבר. לא, הם לא התנגדו לעשר מכות, אבל יגידו שאין פה שום חידוש מאחר ואין טבע. אז מלא, תגיד, הכל נס, אז אין טבע. כן? זה, הרמב"ן יש לו כיוון כזה קצת. כן? עכשיו, השאלה היא מה התורה אומרת על זה. הרי לפי היהדות, נגיד השיטה המיינסטרימית של היהדות, זה שיש טבע, ומדי פעם שוברים אותו. נכון? קוראים לזה נס. השאלה איך זה אפשרי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בתורה, בפרשת בראשית, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מתי מופיע הטבע בפרשת בראשית? ביום השביעי, נכון? ביום השביעי. מה נברא ביום השביעי? לא נברא כלום, נכון? אבל מה שכן אמרת, השביתה. מה זה השביתה? שאיך שהיה העולם כשנכנס היום השביעי, ככה נקבע. מכאן ואילך שום דבר לא זז. אפשר לומר, מה שהתורה מכנה יום השביעי, זה הטבע. עכשיו, מה קורה בששת הימים הראשונים? כל הזמן יש שינוי, נכון? כלומר, הבורא מתערב כל הזמן, ואז יוצא שאין קביעות בסדר העולם. יוצא שששת הימים הראשונים דומים לעולמו של ויליאם ג'יימס, והיום השביעי דומה לשיטה הקרטזיאנית, או לא משנה איך שתקרא לזה, הרציונליסטית, נכון? ככה זה מעבר מעולם לעולם. אם זה נכון, יוצא כך. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם כפי שהוא היה ביום השביעי, תחילה, אז מי היה צודק? הרציונליסטי. אם הקדוש ברוך הוא היה מפסיק את כל תהליך בריאת העולם ביום השישי ולא היה יום שביעי, אז מי היה צודק? הפרגמטיסטי. אבל התורה מספרת שהיו שני תהליכים. שבהתחלה העולם היה בשינוי מתמיד, ואחר כך התקבע. זאת אומרת שיש סדר קבוע, אבל הסדר הקבוע הזה איננו ראשוני. מאחר והוא לא ראשוני, אם צריך, אפשר לפעמים לשבור אותו. כלומר, להוציא מן הארכיון את היום השישי. באיזה יום אנחנו של הבריאה עכשיו? בשביעי, נכון? אנחנו עכשיו ביום השביעי של הבריאה, נכון? כן או לא?
תלוי לאיזה חישוב.
אנחנו ביום השביעי. לא? אנחנו... מה אני אמרתי? אז זה הוכחה שאני צודק. אני אמרתי בשביעי, נכון? אז... לא, אני רוצה שתבינו אותי. בסיומו של כל יום כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, נכון? בסיומו של היום הראשון נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של היום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. בסיומו של היום השלישי ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. מה כתוב בסיומו של הרביעי? לא. ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. עכשיו השאלה מופנית אליך. מה כתוב בסיומו של היום החמישי? לא. לא. בסיומו של יום החמישי מה כתוב? אז בוא אני אגלה לך. אבל אני לא אגלה לך, אני רוצה שתבין רמז. אמרנו שבסיומו של היום השלישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. בסיומו של היום הרביעי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. אז מה צריך להיות כתוב בסיום של היום החמישי? יפה, סוף סוף אמרת. עכשיו, וסיומו של היום השישי אומר הכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, וכולי וכולי, נכון? ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, נכון? לא? אז אתה אומר שהמצאתי את הפסוק. נכון, אין פסוק כזה. לא כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. במקום זה כתוב סברי מרנן, לא? עכשיו, אם כך, אם לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, מה זה אומר? שאין יום שביעי? כתוב ויחל אלוהים ביום השביעי, מה אתה אומר שאין יום שביעי? שהוא לא נגמר. זאת אומרת, באיזה יום אנחנו עכשיו? ביום השביעי, יפה. כלומר, אנחנו בתוך היום השביעי של הבריאה. כמה זמן כבר אנחנו בתוך היום השביעי? אלפי שנים, בסדר? אבל זה אלפי שנים שאנחנו בתוך היום השביעי. עד כאן ברור? מה ברור? מה כמעט? יש בזה משהו, בסדר, אבל היום השביעי לא יסתיים, זה בטוח.
יום השביעי נכנס והשביעי לא יסתיים.
לא כתוב בשום מקום ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, נכון? בסדר. יכול להיות, כלומר, בטוח יהיה, יבוא זמן שיהיה כתוב ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני של הבריאה. בסדר? אבל בינתיים אנחנו עוד לא שם. אנחנו בינתיים ביום השביעי, שהוא הזמן של הטבע. אבל, כפי שאמרנו, המצב הזה של סדרי טבע הוא לא מצב של קבע. כלומר, אמנם הוא עכשיו קבוע, אבל הוא לא מצב ראשוני. זה לא התחיל ככה, נכון? זאת אומרת שיש בהיסטוריה של העולם איזה זיכרון, איזה רשימה של זמן שבו העולם לא היה מתנהג על פי הטבע. אם כן, אפשר מדי פעם לחזור לשם. או, זאת אומרת, לשלוף מן הארכיון את היום השישי. עד כאן מובן? אוקיי? זאת אומרת שהטבע קיים, אבל הוא לא אבסולוטי. אפשר מדי פעם לשבור אותו. לכן, הביטוי טבע בחזל לא קיים. איך חזל אומרים טבע? מנהגו של עולם. נכון ככה אומרים, נכון? עולם כמנהגו נוהג. מה זה מנהג? זאת התנהגות לא מחויבת שהפכה להיות קבועה. נכון? הרגל נעשה טבע. מכירים את הביטוי הזה? זה הרגל. אבל אפשר לשבור. בסדר? עכשיו, אני רוצה להבין משהו. אם זה נכון מה שאמרנו, נקודת ההשקה שהמהר"ל דיבר עליה כאן, אין שהוא אמר שיש נקודת מגע בין העולם הנבדל לבין העולם הטבעי. איפה היא נמצאת בדיוק? בין השמשות, ערב שבת בין השמשות, שמה זה נקודת המגע בין הנס לטבע. ולכן חז"ל אמרו, 10 דברים נבראו בין השמשות, וזה כולו הניסים שם. עד כאן מובן? טוב, כן, בבקשה. נכון. זאת הסיבה שאני אמרתי שחוזרים ליום השישי, כי זאת נקודת ההשקה בינינו לבין העולם הנבדל. אנחנו בתוך היום השביעי. אבל לפעמים נפגשים עם הגבול הזה. הגבול קוראים לו ערב שבת בין השמשות.
מה?
עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות, שהם הכתב והמכתב והלוחות, כל הדברים שעשו מהם ניסים. נכון? כן.
אז יש פה איזה קושי שאם נבראו עשרה דברים בין השמשות, שבריאה לך משהו
בחשבון
דרום
בריאה,
באותו
יום
שבת, אז מה קורה
בשער הניסים? לא, אז הרמב"ם מסביר שכל הניסים כלולים בעשרה הדברים האלה. זה כל כוחות הניסים. כן, אתה תצטרך להסתכל גם במהר"ל בדרך חיים, שם הוא מסביר בהרחבה כל שלב ושלב של העשרה הדברים האלה, מה הוא בדיוק מבטא.
כאילו כמו אב בן אחד.
מה?
כאילו תולדות.
כן, כן, אפשר לומר, כמו אב ותולדה. אגב, יש על דרך הדרוש אומרים ככה שהנס הראשון שהיה בהיסטוריה זה שלא שימשו המאורות במבול, נכון? הנס האחרון שמתועד אצלנו זה בגמרא על נקדימון בן גוריון שעצר את השמש, נכון? אז יוצא שהנס הראשון שייך לשמש והאחרון לשמש, אז כל הניסים הם בין השמשות, בין שני השמשות האלה. בימינו אין ניסים.
למה?
למחוק את הברכה הזאת? למה? כי אני לא יודע למה, אבל בינתיים אין.
למחוק את הברכה הזאת?
איזה ברכה?
שעשה לי נס במקום הזה וכדומה.
אתה שואל, ברכת שעשה לי נס במקום הזה. יעיין הכבודו בשולחן ערוך, שם, איפה שכתוב על הברכה הזאת, מסימן רשחת, שיש שני סוגי דברים שנקראים נס. נכון?
כן.
בעברית המילה נס מציינת שני דברים. לפעמים זה מציין שבירה של חוקות הטבע, ולפעמים זה מציין התערבות אלוהית בתוך הטבע, בלי לשבור את חוקי הטבע. אתה איתי?
כן, כן.
עכשיו, ברכת שעשה לי נס נאמרת גם על האופן השני. מה שאין כן, כשאנחנו פה, בספר גבורות השם, מדברים על ניסים, מתכוונים לניסים ששוברים את הטבע. שזה בימינו לא קיים. לא אמרתי שזה לא יכול להיות קיים, אבל בינתיים זה לא קיים.
מה במלחמת החשמונאים? מה שברו את הטבע?
במלחמת החשמונאים...
תגיד, עשו להם תחבולה.
במלחמת החשמונאים הייתה שבירה אחת של הטבע בנס פח השמן.
פח השמן.
זהו, זה הכל. כל השאר היה על פי הטבע. אלא מה? זה נס במובן הזה שהקדוש ברוך הוא עזר. אבל בלי לשבור את חוקות הטבע. זאת אומרת, לא קרה אף פעם במלחמת החשמונאים שהמים הפסיקו לזרום, או שהאש לא שרפה. זה לא קרה. בסדר? כן, בבקשה.
למה
אתה צודק? הקדוש ברוך הוא יכול לחדש נס בכל רגע ורגע, בשביל מה צריך שהניסים יהיו קבועים מראש? כן, מדוע? זה בגלל שזה מפריע לרלב"ג, שזה יתחדש. אנחנו נראה עוד מעט למה.
גם לפי חז"ל אנחנו
כן, אבל חז"ל התחשבו בטענה של הרלב"ג, למרות שהרלב"ג עוד לא נולד. אנחנו נראה את זה. אמר על יביא את זה. בסדר, בהמשך. אבל כלומר, מה שאתה אומר הוא בהחלט אפשרי, אבל הוא מעורר מספר קושיות.
אוקיי, יש קושיות בזה שהניסים הם גם לראש, בעצם זה עושה אותם שווה ערך לטבע. בעצם אין
התגלות של אלוהים,
לא בטבע ולא בניסים.
אתה אומר, שאם הניסים הם קבועים מראש, יוצא שהם שווה ערך לטבע.
זה סדר ניסים, סדר טבע.
נו?
אלוהים לא מתגלה לא בנס ולא בטבע, כלומר אלוהים...
או שתגיד שאלוהים מתגלה גם בנס וגם בטבע.
לא בדיוק. בקשר ישיר, לא עכשיו פה
אם אתה רוצה קשר ישיר, יש פתרון. נבואה. הנבואה זה בסדר, נכון? אבל אולי גם לזה יש סדר. זאת אומרת, האמת היא ככה, זה שאנחנו רוצים או סדר, או אי סדר, זאת אומרת, שאנחנו מגלים את הרצון דווקא במה שלא מסודר, ואת החוכמה במה שמסודר, זה בגלל שאנחנו רגילים כך. אבל מדוע לא לומר שאצל הבורא, המושגים מתאחדים? יש טשטוש של ההבחנות האלה. אפשר? כן.
אם אמרנו ששבת היא בעצם ההנהגה של העולם הטבעי...
לא אמרתי את זה אף פעם.
אז...
אני לא אמרתי את זה.
אוקיי.
אני לא אמרתי שהשבת היא ההנהגה של העולם הטבעי.
אז איך לנסח את זה?
שהיום השביעי זה ההנהגה של העולם הטבעי.
אוקיי.
כן.
אז איך בעצם, אם שבת זה היום השביעי...
לא, אני לא אמרתי ששבת זה היום השביעי. אתה החלטת ששבת זה היום השביעי.
אנחנו שומרים שבת ביום השביעי.
לא. אנחנו שומרים שבת... כל שבעה ימים, זאת אומרת, ביום השביעי של השבוע. אבל זה לא היום השביעי. שבת זה לא יום השביעי. שבת זה מעין יום השמיני. אתה הייתי? מעין עולם הבא, נכון?
כן, רק למבין את הספירה.
כל שבעה ימים אנחנו עושים משהו שדומה ליום השמיני.
דווקא ליום השמיני.
נכון. בסדר? אנחנו עכשיו, כשאתה ואני מדברים, כבר מזה אלפי שנים, נתונים ביום השביעי.
אז למה בעצם אנחנו לא עושים את זה ביום הראשון, אם זה
מעין
היום השמיני? זאת אומרת...
מדוע אין לנו שמינייה של ימים, אתה שואל? מדוע יש לנו שבעת ימים בשבוע ולא שמונה?
אני אומר לפי היגיון הזה שהשבת היא מעין היום השמיני, אז הייתי אומר שזה היום הראשון שבא אחרי יום השבת.
אתה צודק, כלומר, יום שכולו שבת, זה היום השמיני.
אז אנחנו לא עושים את שמירת השבת ביום ראשון, זה
מה שאני חושב. מדוע אנחנו לא עושים את שמירת השבת ביום ראשון? כי אנחנו עדיין...
לפי הרציונל הזה.
כי אנחנו עדיין בתוך ההיסטוריה. הנוצרים שהם חושבים שההיסטוריה נגמרה, העבירו את היום, את יום השבת ליום השמיני. נכון? אצל המוסלמים ההיסטוריה לא התחילה עדיין, כיוון שאין לאדם בחירה חופשית. ולכן הם מציינים את השבת שלהם ביום השישי, שזה הזמן שבו מכינים את השבת. מדוע הנוצרים חושבים שההיסטוריה נגמרה? כי הם ככה החליטו לחשוב, מה הבעיה? מבחינתם ההיסטוריה הסתיימה ברגע שישו הגיע. לכן הם סופרים מהספירה הנוצרית, מה שנקרא, מהולדת ישו. כן, הם סופרים, אבל זאת אומרת שההיסטוריה חלוקה אצלם לשני חלקים, יש מה שלפני, יש מה שאחרי. ברור.
למה הם לא קוראים לו יום השמיני?
מה?
שקראו לו בפירוש יום השמיני.
למה הם לא קוראים ליום ראשון יום השמיני?
כן. למה הם צריכים לצוות אלינו?
כי אין להם 8 ימים בשבוע.
משבת בראשית.
כן, כי אין להם 8 ימים בשבוע. הם היו יכולים להפוך את במקום שבוע לשמינייה. הם היו יכולים לעשות את זה, הם לא עשו את זה מנס. כן, לא חשבו על כל דבר. כן, מה אתה אומר?
אולי זה קצת חריגה.
נכון.
אנחנו
סופרים לבריאת העולם, שמת לב. כן, יש אפילו שאלה ששואל רשי, שאלה מעניינת. מה טעם פתח בבראשית? זה בכלל שאלה מוזרה. מישהו סוף סוף התחיל מההתחלה, ואתה שואל למה הוא מתחיל מההתחלה. אנחנו סופרים לבריאת העולם. היו.
כן,
בסדר. טוב.
רגע, אז מה זה
המניין השטרות? מניין השטרות זה מניין הסלבקי. של סלבקוס הראשון ניקטור, שהוא החליט שהוא סופר את העולם מחדש.
אז זה בכלל לא ספירה יהודית?
זה לא ספירה יהודית, זה ספירה יוונית, מניין השטרות. בסדר? אלא תמיד היו נוהגים לספור לשנות המלכים, באיזשהו שלב החליטו לספור למלכות היוונים, לא סתם יוונים, אלא הסלבקים דווקא, ולכן היו, גם בספר החשמונאים, אתה רואה שהספירה היא לפי הספירה הסלבקית. ואז זה נקרא מניין השטרות, מה?
כדי להשלים את מה שאמרנו קודם, התנאים המסוימים שבהם פועל הנבדל,
אז אין לבריאות בין השורשות.
כן, אפשר לומר. טוב, בואו נמשיך. אז אני חוזר פה שוב למערל, כי העולם התחתון הוא עולם הטבע, יש לו הידבקות בעולם הנבדל, ומשם הניסים באים, שהניסים התחדשו במה שהעולם הזה יש לו חיבור בנבדלים. ולפיכך, הניסים לא היו כי אם בישראל כאשר התבהר עוד. עכשיו זה מתחיל להיות מובן. מדוע יש ניסים אצל היהודים ולא אצל הגויים? נגיד, בדרך כלל. מסיבה פשוטה, כי עם ישראל הוא עם נבדל. לכן הנבדל דבק בנבדל. וכל זה מפני...
זה ביום שישי בין השמשות, זה בפעם
האוניברסלית. כן, אבל המגע עם הנבדל...
זה שהיה בכלל בישראל.
אתה צודק.
למה?
אז למה יש רק בעם ישראל? כי רק עם ישראל הוא עם שבמהותו הקולקטיבית נבדל. רק מה שאין כן אצל שאר האומות, שההנהגה הכללית היא לפי הטבע. אבל זה לא אומר שלא יכול להיות מדי פעם איזשהו נס, גם אצל אומות העולם. יש לפעמים דברים כאלה גם אצלם.
מה יקרה? איזה
נס יכול לקרות? למשל, יש בצרפת יש כנסייה בעיר לורד, שמעת על זה. שם, אז יש מקום כזה, יש כנסייה כזאת, אנשים נכנסים חולים על כיסא גלגלים, חוזרים, הולכים על רגליהם, כמו אצל הבבא סאלי.
אני מקווה שאתה לא מאמין בזה.
למה שאני לא אמין בזה? אלא מה? צריך לבדוק, כלומר יש הרבה אגדות, יש הרבה אותו סוגסטיה, יש הרבה שטויות.
כמה שנים
לא קרה להם לצאת? נכנסים, יוצאים. כל שנה יש מספרים בעיתון על עוד איזה אחד. כן.
לגבי ניסים נעשים לכאורה כישראל, כל מקום
מצרים
היו.
אני אקרא יותר מזה, יש גמרא במסכת עבודה זרה, שדנה בזה. היא אומרת ככה, שיש מקום בבבל, שבו הגויים, יש להם שם מקדש, וכאשר אין גשם, אז כהני אותו אליל אומרים שהאליל רוצה שיקריבו לו אדם. מקריבים בן אדם, ויורד גשם. ככה הגמרא מספרת. הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? אז הגמרא בהתחלה אומרת, תראה, במילא הגשם היה צריך לרדת, אז הוא ירד. כן? מה? מה?
לא קבלת את זה.
לא, הגמרא אומרת את התירוץ הזה, אבל היא מעלימה משהו. למה? כי מיד אחרי זה היא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא לא מחריב את העבודה זרה? אומרת הגמרא, בגלל שהם גם עובדים לשמש ולירח. אז אם הוא יחריב את האלים הנמוכים, הוא יצטרך גם להחריב את השמש ואת הירח. כדי שלא יגידו, אלה הם לא אלים ואלה הם כן. וכי מפני שהם טועים, יחריב את עולמו? עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, אם תשים לב, שני הדיונים האלה מובאים אחד ליד השני, כי מה זה בא לומר? שבעצם התשובה השנייה היא טובה גם לשאלה הראשונה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד גשם, וזה בדיוק קורה בשעה שהם מקריבים את הבן אדם הזה. אז אמנם זה דבר ברברי ונורא, אבל זה עובד, אין מה לעשות. כן? זה עובד, כי הקדוש ברוך הוא מביא את הגשם. כן.
אבל זה כמו בדיוק גם יהודי, מתפלל חולה, לא נתרפא, נכנס לעבודה זרה והכל מתרפא, כי כתבו למחלה זמן מסוים.
בסדר, זה אותו דבר. אגב, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא מטפל בכולם. מטפל בכולם. עכשיו, בעם ישראל זה יותר בולט, אצלנו הניסים, יש בוכתות של ניסים וזה.
למה הגמרא לא אומרת שיש חינוכיות לזה?
כי הגמרא היא חינוכית מאוד. הגמרא היא חינוכית, אז היא לא אומרת כל מה שאני אומר. לכן, מה שאני אמרתי, אני מבקש לו לגלות לאף אחד. אגב, תגידו, אני אומר, הרב קוק גם בסדר? הרב קוק זה בסדר או לא? זה בסדר, נכון? אז הרב קוק בלנבוכי הדור אומר את זה במפורש, שייתכן מאוד שמייסדי הדתות הגדולות עשו ניסים, כי הקדוש ברוך הוא רצה לעזור להם, כי הם היו צריכים לתקן חלק מן העולם. כן? עכשיו, אתם מבינים למה הרב קוק לא בסדר? טוב, הלאה.
כל מקום
בישראל. כן. עשו על הכל בארץ ישראל. אגב, סליחה. נגיד הרב קוק לא בסדר. פסוקים בפרשה, בספר דברים, זה בסדר? נכון? כי יקום בקרבך נביא, או חולם חלום. כן? והוא עשה אות או מופת. הוא עשה, נכון? עשה אות ומופת. אבל אחר כך הוא אומר, לכו ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מה אומרת התורה? לא תיובה לו ולא תשמע אליו. כי מנסה השם אתכם. לדעת הישכם אוהבים את השם אלוהיכם בכל יפכם ובכל נפשכם. מה זה מנסה השם אתכם?
גם הכוח הזה.
שהוא נתן לו כוח. אז זה לא הרב קוק המציא את זה, גם לא אני.
אחד הסברים זה שעוד פעם היה נביא, ועכשיו נהיה נביא שם.
מה? לא משנה, אז יכול להיות דבר כזה?
אם הוא היה נביא אמת ועכשיו, כן.
חייב להיות דווקא שהיה נביא אמת? לא כתוב. לפי אחד הפירושים, אני חושב בפסוקים כתוב, בפסוקים לא כתוב שהיה נביא אמת, אלא כתוב שהוא עושה עבודה זרה, ומנסה השם אתכם.
זאת אומרת, יש לו דקות ונבדלים?
יכול להיות, גם צד מסוים של דביקות, כן? הרי נביא השקר, צריך לדעת מה זה נביא השקר. זה לא שקרן. נביא השקר זה נביא של השקר. כן? אז הוא נביא של השקר. מה? הכוח שממנו הוא שואב את עוצמתו, זה השקר.
איך מה הוא מגיע לכוח הזה?
איך מגיע לזה? יש הרבה דרכים להגיע לזה. כן, בבקשה. לא, לא דרך התורה. יש דרכים אחרים. מה? למה צריך להרוג אותו? כי הוא נביא שקר.
אבל לא בכוונה.
לא אמרתי, מי אמר לך שזה לא בכוונה?
אמרתי שלא בשקר, אלא הוא מקבל כוח.
נכון, אבל השאלה היא למה הוא הלך להידבק בזה?
שליח.
הוא היה צריך לשים לב. במה הוא נדבק?
בחרקו.
כן, כן, בבקשה.
לפי זה, מה ההסבר, איזה נס היה בפורים?
איזה נס היה בפורים?
אמרנו בחנוכה נס חמש שבע. פורים היה. כל דבר אומרים, הכל אפשר לתת תשובה. לא נס.
אז מה אתה רוצה?
שהרב יסביר.
אז האם היה נס של שינוי הטבע בפורים?
לא.
לא, התשובה היא שלא. לא היה שום שינוי הטבע בפורים.
היה לא צריך להגיד על הניסים.
יש שקדוש ברוך הוא התערב. לכן אומרים על הניסים. נכון? את ההשגחה, חבל על הזמן, כמה השגחה.
אבל אתה יכול להגיד מה, תגיד בחג העצמאות,
אחרי מקימה לכיפורים. חג העצמאות, מה לדבר, ודאי, עוד יותר. אבל אתה שם לב שיש הבדל בין פעולה אלוהית שמשנה את חוקות הטבע, לפעולה אלוהית שאינה משנה את חוקות הטבע. מה כל כך קשה להבין בזה? מה, זה דבר פשוט, הגיוני לחלוטין, מה הבעיה?
אני אמרתי לך על חנוכה, הרגעת אותי עם נס
פח השם. בסדר, נכון.
בפורים לא עובד.
בפורים לא עובד, למה? בפורים היו ניסים. לא בשינוי הטבע.
רגע, הפעולה האלוהית שלא בדרך הטבע, שלא שינוי חוקי הטבע, במעלה יותר כבר...
זה כבר שאלה אחרת, מה יותר טוב? בסדר? אבל קודם כל, רק רציתי להסביר לך חכם יוסף חיים, שהמילה נס בעברית יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת זה שבירת חוקי הטבע, וזה הנושא הנידון כאן בגבורות השם, והאופן אחר של נס זה התערבות חזקה של הבורא בתוך חוקות הטבע, ולא על זה אנחנו דנים בספר הזה. זה הכל, זה דבר פשוט. יש מה שנקרא הומונים. זה מה זה הומונים? שזה מילה אחת שמשמשת לשני דברים שונים. למשל המילה
כוס.
המילה כוס מציינת כלי לקיבול נוזלים. אבל היא גם מציינת סוג של ציפור, של עוף, עוף טורף, שנמצא בתוך החורבות, כן? ככוס חורבות. כן. הכוס, אין לה שום קשר לכוס שהיא כלי קיבול לנוזלים. זה רק אותה המילה. אז זה כבר הומונים. אותו דבר לגבי הנס. המילה נס משמשת לשתי תופעות שונות. ולכן אתה לא יכול להקשות מהמשמעות האחת של המילה נס לגבי, בדיון שמשתמש במשמעות האחרת של המילה נס. גם דגל. דגל זה, כן, הנס זה גם דגל. הנה, עוד משמעות שלישית.
נס קפה גם.
מה?
אז תגיד גם נס קפה.
גם נס קפה, זה נכון. שזה נס, שזה קפה. שיתוף השם, יפה. כן, מה? נכון.
אפילו בעם ישראל.
כן.
כל ניסי מצרים בעצם היו בגויים, היו בישראל.
אבל בשביל ישראל. ניסי מצרים היו בשביל ישראל. לפחות לפי שיטת המהר"ל. יש מה לדבר על זה. כן, עוד...
הניסוח
פה... כפי שאתה מבין. וכל זה מפני שיש להם דביקות, כלומר לישראל דביקות בנבדלים, ולפחר ישראל נמצאים בישראל ניסים ונפלאות. והנה, זה שיאמר, כי איך יצויר שיהיה דבר מכל דבר, שזהו נמנע לפי הטבע, אבל שלא על פי הטבע אינו נמנע. וכן מה שאמר, כי כאשר היה עולם מחויב מאיתו התברך, אם היה הנהגתו שלו על סדר הטבע, היה דבר זה שינוי מן הסדר לפי רצונו בלבד. ואנו אומרים שוודאי הכל לפי רצונו יתברך, ואפילו לדעתו שהוא מאמין הקדמות, והכל מאיתו על ידי הסדר בחיוב, אף על גב שוודאי הדבר הזה אינו. מכל מקום, אף לפי דעתו הוא טעות, כי מי שאמר כי הניסים אשר יבואו מן השם יתברך, אין להם סדר מושכל, אין הדבר כך כלל, אבל כמו שיש לסדר, לא יודע למה פה שמו פסקה, אבל כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. עד כאן הפסקה הייתה צריכה להיות. אני אסביר למה הכוונה. פה הוא מתכוון לטענה חדשה. הטענה החדשה היא, וזה יוחאי קצת רמז לזה, שאם הכל מחויב בסדר מושכל מאיתו יתברך, כן, כפי שאומר אריסטו, שהכל מחויב בסדר מושכל מאיתו יתברך, אם כן, לא ייתכן שיש שינוי לסדר המושכל, כלומר לסדר המוחלט. כן? אומר, כי הנס זה סוג של בלגן. לא מתאים לחכם מכל חכם, מי שהוא החוכמה בעצמותו, דיינו, הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שיהיה משהו שיחרוג מן הסדר הזה, נכון? לא ייתכן בלגן בסדר העליון. אומר המהר"ל, בניסים יש גם כן סדר, יש סדר של הניסים. לא סדר הטבע, אבל יש סדר הניסים. זה מושג חדש של המהר"ל. שיש היגיון בסדר הופעת הניסים גם כן. רק שההיגיון הזה הוא לא היגיון על פי הסדר המושכל, לא עושה על פי הסדר הטבעי, אבל הוא על פי היגיון ערכי, סדר ערכי. אפשר להבין אותו, ובשביל זה המהר"ל כותב את ספר גבורות השם, שנבין מהו הסדר של הופעת הניסים, מדוע יש נס מסוים, בזמן מסוים, באופן מסוים וכו'.
המהר"ל מסכים עם הרמב"ם שהכל בעצם נברא מראש, כל הניסים נבראים מראש, בעצם או שזה...
אפשר גם להגיד את זה, כן. כלומר, המהר"ל והרמב"ם מסכימים שניהם למשנה במסכת אבות, שאומרת שעשרה דברים נבראו בין השמשות.
לא, בסדר, יכול להיות שיש ניסים אחרים.
לא, לא, שהכוונה שהניסים באים משם. כן, לא. כן.
יודעים כמה דעות. כשפשוטה של רבי נחמן, שהוא אומר שהקורסים שומעים שהעולם מחויה במסיב.
נכון.
זאת הדעה שלא עומדת בכל הדברים
האלה. אתה אומר שמה, גם רב נחמן ברסלב הזכיר את שיטת אריסטו, שאומר, אתה יכול לענות, אתה יכול לענות. כן. שאומר, אתה אומר שגם רבי נחמן ברסלב בתורה נ"ב, תורת רבי חנינא סגן הכהנים, הזכיר, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, הזכיר את שיטת אריסטו, שאומרת שהעולם מחויב המציאות. נכון. אז מה? זה אפיקורסיות, נכון. גם המהר"ל חושב שזה אפיקורסיות. הוא לא מסכים עם אריסטו. רק אומר שאפילו לפי שיטת אריסטו, יש אפשרות שיהיו ניסים. כלומר, מה שאריסטו חושב, שבגלל שהעולם קדמון לא יכולים להיות ניסים, אומר המהר"ל זה לא נכון. הם שני מסכימים שזה אפיקורסות, מה שאומר אריסטו. השאלה היא, האם זה שולל את הרעיון של הניסים? אגב, הדבר הזה מעורר אצלי הרהור נוגה. מדוע? הרי הרמב״ם, בספר מורה נבוכים, יש לו פרק שלם, שבו הוא שואל, מדוע אני, הרמב״ם, כן? כל כך מתעקש על זה שהעולם נברא ולא קדמון. מה זה חשוב? נברא, קדמון, אכפת לך, נכון? אומר הרמב״ם, זה חשוב מאוד. כי אם העולם קדמון, אין אפשרות שיהיו ניסים. ולכן אני מתעקש, אומר הרמב״ם, שהעולם נברא. שימו לב. מה? לא. לא. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, שאם נקבל את שיטת אריסטו, שהעולם קדמון, לא נוכל לקבל את הניסים. והרי התורה מספרת שהיו ניסים. לכן מוכרחים, אם רוצים להעמיד את התורה, לומר שהעולם נברא. יותר מזה, הרמב״ם אומר משהו חריף. הוא אומר, אם הייתה הוכחה שהעולם קדמון, התורה כולה הייתה נופלת. אבל אם הייתה לנו הוכחה שהעולם נברא, היינו דוחים את כל האפיקורסות של הפילוסופים. אלא אומר הרמב״ם, מאחר ושאלה זו לא ניתנת להכרעה מבחינה שכלית, לכן אנחנו סומכים על דברי הנביאים. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, זה מדהים, כי עכשיו, לפי המהר"ל, בעצם כל מה שהכריח את הרמב״ם להאמין שהעולם נברא, איננו הכרחי. כי לפי המהר"ל, אפילו אם נאמר שהעולם קדמון, ייתכנו הניסים. אז למה להתעקש שהעולם נברא? מה? כן, מה אתה אומר?
לא קוראים למושגים הרי של קדמון ונברא. אני אסביר את המהר"ל. ומי שאומר נברא, מבחינתו, הקדוש ברוך הוא, הוא היה העולם, הוא הקדמון.
נכון.
ולמי שאומר קדמון, כן, שהעולם קדמון בעצם אין הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא חוזר רק לנקודה הכי אחורה, זה הכל. הרי גם מי שטוען שהעולם נברא, מישהו ברא אותו, נכון?
נכון.
אז מה הסטטוס של מי שברא אותו? קדמון.
נכון.
זאת אומרת, קדמון תמיד ישנו.
החלק הראשון של דבריך אמת. מה החלק השני? שלפי מי שאומר שהעולם קדמון, אין הקדוש ברוך הוא.
כן.
וזה לא נכון.
למה?
כי לפי מי שאומר שהעולם קדמון, הוא קדמון...
קדמון לא הקדוש ברוך הוא עצמו בשביל
פה. אני רוצה גם לענות, אם תרשה לי. כן. מי שאומר שהעולם קדמון, סובר שהעולם הוא קדמון בגלל שאלוהים קדמון. ומאחר והעולם מתחייב... נכון. מאחר והעולם מתחייב מאלוהים, ואלוהים הוא קדמון, אם כן העולם קדמון.
ומי יותר קודם, העולם או האלוהים?
לפי זה האלוהים קדמון לכל... כלומר, הוא קדמון כמו קדמות... העולם קדמון כקדמות האלוהים.
שזה משהו לא
מגיע
לא נכון.
למה? הוא מסביר לך. אתה רוצה שאני אסביר לך את ההיגיון של העולם קדמון? הוא אומר דבר כזה. הרי לא ייתכן שיש שינוי ברצון האלוהי. אז לא ייתכן שפעם רוצה לברוא, פעם לא רוצה לברוא, אם כן העולם קדמון. תמיד רצה. לא, זאת אומרת שהעולם, העולם משפריץ מאלוהים בלי כוונה. זה יוצא ממנו ככה. כן, הוא... זה יוצא לו. התפלק לו. ממתי מתפלק לו? מאז ומעולם. לפי זה, הבחירה החופשית היא תופעה מוזרה, אם היא בכלל קיימת. נכון, זה באמת שאלה, אתה צודק, אתה צודק. באמת, לא, למה אני אומר את זה? כי בכל זאת אריסטו האמין בבחירה החופשית, וזו שאלה מאמינאין לו. אלא מה? אצל אריסטו הוא סבר שהעולם שבו האדם נמצא הוא עולם גרוע. כלומר, החומרים, היסודות, זה החלק הגרוע של העולם, ולכן יש איזה מרחב מסוים של חופש. זאת לא מעלה בשבילו הבחירה החופשית. זה מין דפקט. יש דפקט מולד בעולם. כן.
אפשר להגיד קדמון זה הקדוש ברוך הוא?
האם אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא קדמון? זה, אני חושב שזה אחד מעיקרי האמונה, לא?
לא, יש יין קדמון. זה פעה לקרוא לו ככה, יש חרם הקדמונים. יש חרם
הקדמונים. יש בעברית מה שנקרא מילה משותפת. מה שאני אומר, הומונים. שלמשל, אז גם, אז כמו שמשל המילה כוס, המילה נס, אז גם המילה קדמון.
אתה יכול להגיד זה אריאל, אבל מה זה חרם הקדמונים?
גם המילה קדמון, יש לה שתי משמעויות. יש קדמון במובן של תמיד היה, שזה מה שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, ויש קדמון במובן של עתיק מאוד. בסדר? זה שתי משמעויות של המילה קדמון. בסדר? כשאומרים האדם הקדמון, לא שהוא תמיד היה, אלא שהוא עתיק מאוד. כן? מה אתה אומר?
יש דעה ביהדות שנגיד מאחדת לכאורה בין שתי הקצוות של קדמוניות העולם והבריאה?
כן, יש...
זאת אומרת שזה לא סותר בכלל?
יש מה לדבר על זה, אבל אני בכוונה, בשלב הזה, מראה את זה כשתי שיטות חתוכות. מדוע? כי גם המהר"ל עושה את זה. כן? אז כשנדון בגופו של עניין במושג של קדמון ונברא, נוכל לדבר. כן? זה כי המושג האמיתי של נבראות או של קדמוניות הוא לא מה שההמון צובר. אבל זה נצריך הרחבה. על כל פנים, מה שאומר לנו כאן המהר"ל, שגם לפי שיטת אריסטו אומרת שהעולם קדמון, באותה מידה גם הנס הוא אפשרי ברגע שאתה מקבל את העיקרון שיש סדר לניסים. אז למה המהר"ל הוא נגד זה שהעולם קדמון? זה מסיבות אחרות, כפי שהוא רמז בעצמו, שנדבר על זה במקומו. מה? יש פה ש...
מה יעשה הרמב״ם?
רגע, רגע. הרמב״ם הוא לא מקבל שיש סדר לניסים, אז הוא מסתדר. בוקר טוב, נפלא, כבוד הרב הגאון. אז איך אריסטו היה חושב ומנמק את דעותיו, אם הוא היה בתקופה שבה היו... 10 המכות וכו'. וחוץ מזה, גם הקמת המדינה זה מעל הטבע, אז איך דעותיו בכל זאת רציונליות? טוב, קודם כל, אם אריסטו היה רואה את 10 המכות, אז היה חוזר בו. לגבי הטענה שהקמת המדינה היא ניסית, אני לא מסכים שהיא ניסית במובן האחד של ההגדרה, שזה שבירת חוקות הטבע. חוץ מזה, ששיטת אריסטו לא יכולה לעמוד בפני החקר המדעי החדש, שרואה שיש התפתחות בסדר העולם, לא כפי שהוא חשב. שלום כבוד הרב, אם אין חוקיות בטבע, אז אין גם בחירה חופשית לאדם, הלא כן, בברכה רומן. אין, אני יודע. בוקר מקסים כבוד הרב, לא הבנתי למה שאם השם היה בורא ביום אחד, זה שונה מאשר שישה ימי הבריאה. כי אם אנו רוצים להגיד שהרציונליסטים צודקים, אז צריך להגיד שלא הייתה כלל בריאה, אלא עולם קדום עם חוקים מאין סוף של עבר. אפשר גם את זה להגיד, אבל גם לפי שיטה של בריאה, אם אתה אומר שהעולם נברא כבר ביום הראשון, כפי מצבו הקבוע, זה סימן שאין בעולמו של הקדוש ברוך הוא דבר אחר מאשר הסדר הקבוע. בוקר מופלא כבוד הרב, האם ייתכן להגיד שהקמת מדינת ישראל בכל מלחמותיה, זה לא נס? תלוי באיזה מובן אתה משתמש במילה נס. אם אתה מתכוון במילה נס להתערבות של הקדוש ברוך הוא בתוך חוקות הטבע, אז זה כן נס. אם אתה מתכוון לנס במובן של הפסקת חוקות הטבע, אז זה לא היה במלחמת העצמאות. מעולם לא ראינו למשל שבמלחמת העצמאות פתאום המים הפסיקו להרטיב והאש לשרוף. המשך, זה מושג של איך אומרים, מילה משותפת או הומונים. המשך, בוקר טוב כבוד הרב, הרי יש הרבה עדויות של חיילי האויב במלחמות שלהם נגדנו, שהם ראו שדים, ועוד כל מיני תופעות לא טבעיות לחלוטין. אז כן יש ניסים, וכאמור יש אמרה שאין בעל הנס מכיר בניסו. אני לא יודע אם לראות שדים זה בדיוק נס. זה יותר מוכיח שהם שייכים לסוג מסוים של תרבות. המשך בוקר טוב הרב, לא הבנתי. הרי הנוצרים לפחות רובם כן לומדים היסטוריה, ואפילו כותבים ספרי היסטוריה באמונה שלמה של היום ושל אתמול. אז איך להבין שאין לנוצרים אמונה שההיסטוריה נגמרה? כן, ההיסטוריה היא חסרת משמעות מאז שישו הופיע מבחינתם. לפי הרב מובן שימי הבריאה... מה?
למה ההיסטוריה חסרת משמעות?
בגלל שכבר הייתה גאולה. ישו בא, הנשמות תגאלו, והפוליטיקאים ממשיכים לעשות היסטוריה. זה לא חשוב. כן, לפי הרב מובן שימי הבריאה אינם 24 שעות, אלא תקופות המלוות בתהליך רוחני ממקביל. נכון? המקור בתורת הסוד? לא. ימי הבריאה אינם 24 שעות וגם לא מיליוני שנים, אלא הימים של בריאת העולם הם מדרגות של מציאות. שלום כבוד הרב, האם הרמב״ם יסכים לדברים הללו? אני לא יודע על איזה דברים, זה קשה לדעת. אפשר לומר שאף על פי שהנס הוא שבירת הטבע, למרות זאת הוא טבע, משל למסלול טיול, שמי שתכנן את הטיול צפה מראש מכשולים ושתל מראש סימני דרך, שמי שיתקל במכשול יעזר בסימני דרך אלה, כמו שהשם מקדים תרופה למכה. אני לא בדיוק הבנתי, אבל נראה לי שאפשר אולי לקבל את הדבר. טוב, עד כאן להיום. שלום.